עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
שלום, בוקר טוב, אתם ב-103 FM, ואני כאן איתכם, מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12. דרך אגב, אני אגיד לכם את זה גם בסוף התוכנית, ותזכרו, ארגנו לכם יום שישי ביום שני הקרוב. אז תהיו מוכנים, כי גם אז אני אהיה בין 10 ל-12. בכל אופן, אז אנחנו כאן לשעתיים הקרובות, אורחות ומפיקות מאירה פרץ ושני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור שלנו היום הוא טל אשל וקוקוו הידוע. אתם צריכים לראות אותו כדי להבין, יש לו קוקו יותר גדול משלי על הצד. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואתן כבר יודעות ויודעים שמאירה ושני, אנחנו אוהבות שאתם שולחים, שולחות הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70, ונחזור אליכם, ואם לא היום אז ביום שני, ואם לא ביום שני אז ביום שישי, ואם לא אז נתאם איתכם כשנוח לכם. אני מניחה שכבר יש מישהו על הקו, אני לא אעריך, כי יש לנו שעתיים ואולי דברים גם כשקשורים לליל הסדר, תכף בואו ונראה. אז אני אתחיל כבר בשיחות הטלפון שלנו. שלום ובוקר טוב.
שלום.
היי.
היי. יש לי, אני אם יחידנית לתינוק, תינוק לא ילד, בין שנתיים בחודשיים, כמעט שלושה.
זה יפה שתיקנת, את יודעת מה, הוא פעוט. ממש, זה הגיל שהוא כבר לא תינוק, הוא עוד לא ילד קטן, הוא פעוט.
נכון.
אוקיי.
הוא איש קטן.
הוא איש קטן, ממש. את יודעת, לפעמים אני אומרת, את יודעת ככה, כשאני מדברת עם אנשים שככה, רוצה לתקן איזשהו קו מחשבה, או לשנות קו מחשבה, אז תמיד אני אומרת שאתם בעצם מגדלים מבוגרים. הוא היום, בוא נקרא לזה, הוא היום בצורה של ילד קטן, אבל זה המבוגר שהולך להיות, אתם מגדלים את המבוגר שהוא הולך להיות, אוקיי? זה כמו שיש לי בגינה שתיל, אבל אני מגדלת עץ, נכון?
נכון.
זהו. אז יש לך פעות.
אז אני מנסה לגדל אותו כמה שאפשר טוב.
כן, נכון.
והוא תמיד, מאז שהוא ממש תינוק, הוא מאוד אהב להתקלח. רץ לאמבטיה מאז שהוא הולך, כשאני אומרת לו בוא נעשה אמבטיה, ונשאר גם חצי שעה עם הצעצועים שלו בתוך המים. לפני בערך שלושה שבועות, משהו כזה, היה לו פרקוס חום, והיה לו חום מאוד גבוה, ונאלצתי להיכנס איתו לתוך האמבטיה, כדי להוריד לו את החום.
כן.
ומאותו רגע, אני לא מצליחה שהוא ייכנס עוד פעם לאמבטיה, בלי צרחות וצעקות, מה לא ניסיתי?
לא, ניתן לך רעיונות, ניתן לך רעיון. תראי, הרי אנחנו מבינות שהייתה פה איזשהו משהו, ובואו נקרא לזה קטן גדול, הייתה פה איזושהי חוויה טראומטית, או חוויה קשה. אוקיי, אנחנו לא רוצות לקרוא לזה, במיוחד היום, אנחנו כל כך נזרים במילים, כל דבר אנחנו אומרות טראומה, אבל הייתה לו חוויה מאוד קשה. גם חום מאוד גבוה, איזשהו הרפול חושים, מים, שלא היה נעים לו באותו רגע. באמת, הייתה לו חוויה קשה, וכל הגוף שלו, המוח בוודאי, מחבר היום את חדר האמבטיה עם האמבטיה, עם המים, לחוויה הזאת.
ממש ככה, אני לא מצליחה להכניס אותו לתוך המקלחת.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, זאת אומרת שבעצם כרגע, וזה לא יושב, אין איזה שום קשר ל-common sense, להיגיון. שום דבר. זה משהו רגשי, חווייתי, גופני, עמוק, שכל הבינג של הילד מתנגד הדבר הזה. וכל מה שאנחנו עושות כדי לנסות להכניס אותו לשם, עם צעצועים, עם סיפורים, עם ליטופים, עם מים, תפתח את הברז, תסגור את הברז, כל הדברים האלה זה בעצם איזשהו סוג של הפעלת לחץ מבחינתו. אנחנו עושות את זה מאוד נעים ומאוד אדיב, מנסות לחפות על החוויה הלא נעימה ולהחזיר קצת מה שהיה קודם, אבל יש שם איזושהי התנגדות, יש שם ממש התחה, ממש כמו שני חומרים שמתיחים אותם אחד לתוך זה, יש פה התחה של 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 נוירוטרנסמיטורים שהוא לא מסוגל להתגבר עליהם, ולכן עזבי את האמבטיה. מכיוון שצריך לנקות ולרחוץ את הילד, תעשי את זה בגיגית במטבח, תעשי את זה כשהוא יושב על השיש ואת ממלאה את המים, את הקיור במטבח, אם הוא נקי, שימי מים בסבון, תרחצי לו קצת את הראש, קצת את הזה. תראי, אנחנו לא חיים במקום מלוכלך ולא בערימות השפעה, ועוד לא הולכים לים ואין שם לא זפת ולא חול, ונהיים חולים דרך אגב מחיידקים ולא מאבק ולא מ... לא יודעת מה, מ... גם מישהי אמרה לי קינים, אמרתי קינים לא בא מלכלוך, קינים נדבקים מחבר אחר. אוקיי, זה קופץ, זה קופץ מראש לראש. לכן נתקי את האמבטיה, תבואי אליו, הוא קטן, הוא יבין כל מילה, תגידי לו, נכון אתה לא רוצה להיכנס לאמבטיה? את לא עושה לו שיקוף של מאז שהיה לך וזה וזה ואימא רואה, לא, לא מדברים על זה, מדברים רק על הכאן ועכשיו, כי הילד חי כאן ועכשיו, הוא לא חי במקודם, הוא לא חי בעתיד, הוא חי פה. ואומר לו, נכון, אתה לא אוהב להיכנס לאמבטיה בזמן האחרון? אז אני אומרת, לא צריך. בגלל שצריך לנקות את הגוף, אני נקה אותך במקומות אחרים. תקני גיגית, שימי אותה במטבח, שימי אותה בפרוזדור ליד הדלת של האמבטיה, תעמידי אותו בפנים עם טיפה מים, נקי לו את בית השכי, נקי לו את הבולבול, נקי לו את הטוסיק, כל הדברים האלה. כזה. כזה, אני אומרת לך...
מחוץ לחדר אמבטיה.
מחוץ, כן. הוא גם לא רוצה להיכנס לחדר, נכון?
לא.
אם הוא היה נכנס לחדר, הייתי אומרת לך, שימי את הגיגית בחדר, אבל הוא לא רוצה. תראי את הקושי. עכשיו, הקושי הזה ייעלם רק כאשר לא יהיה כבר צורך להתמודד עם הדבר הזה יותר. זאת אומרת, כרגע יש שם פחד, יש שם לחץ. במוח הקטן שלו יש חיבור מאוד גדול, אמבטיה זה רע. אמבטיה זה מפלצת. עכשיו, מתי הוא יפסיק לפחד מהמפלצת? שלא נדבר עליה יותר. כשלא ניקח אותו לעשות את ההיכרות יותר. פשוט, תגידי לו, ועכשיו גם, אבל תגידי לו, נכון, אתה לא רוצה לעשות אמבטיה בזמן האחרון? אז אני, אבל צריך לנקות את הגוף, אז אני נקה לך את הגוף במקומות אחרים. ותחליטי את איפה בא לך, איפה הכי נכון לך. במטבח, בפרוסדור, רחוק, את יכולה דרך אגב במטבח, ואז אחרי שבוע לקרב את הגיגית, אחרי שבוע לקרב את הגיגית, או כל מיני, תחשבי על זה, אבל מה שצריך שם זה להוריד את הלחץ טוטלית, שלא יהיה על זה דיון, שלא יהיה על זה דיבור, שהמוח שלו לא יתעסק בזה יותר, כי כל פעם מחדש, הוא לא מתעסק בזה כל היום, אבל אז מגיע הערב, אמא אומרת בוא לאמבטיה, הכל עולה מחדש.
אז כל הניסיון שלי של להראות לו בטלוויזיה שמתקלחים וכאלה, זה לא.
גם אם הוא יבין קוגניטיבית, וגם בוא נגיד, בנפשו הוא ירצה לשתף איתך פעולה, והוא יבטיח כן, 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 אמבטיה, אמבטיה. ברגע הנכון הוא יורד דלת חדר האמבטיה,
הוא מקליצות.
הוא יהיה משותק, הוא לא ירצה, הוא יתחיל לצעוק. אז גם אין טעם, לא מבקשים ילדים להבטיח להם. כי הם באמת ובתמים מתכוונים, אבל אז הם לא מסוגלים לעמוד בהבטחה שלהם. ואז עוד יותר, אני יוצרת פה איזשהו קושי. פנימי. למה אני ילד רע, למה אני מפחד, למה עכשיו אמא כועסת, אוי אוי אוי, מה קורה לי. בשביל מה, לא צריך. בואי נרחיק אותו מהרע הזה, בואי נרגיע את המוח הקטן שלו ואת הלב הרגיש שלו, נרגיע פשוט, לא להתעסק בזה חודש.
אוקיי.
תרחצי אותו עם מגבת, עם הזה, חפיפת הראש, שום דבר לא יהיה ב-100%. אבל הילד יהיה שטוף, הילד יהיה נקי, ולא מדברים על זה, ועוד פעם, בוא מאמי לגיגית, אפילו לא אומרים לאמבטיה, בוא לרחוץ את הידיים, בוא לרחוץ להרים את הראש למעלה, כזה, ותשימי שם שירים, וגמרנו, לא דברי על זה, אל תכניסי אותו, אל תקחי אותו. הוא נכנס לשם דרך אגב בבוקר לרחוץ פנים ולצחצח שיניים?
לא כל כך.
לפעמים
אני מצליחה שישטוף ידיים.
אוקיי.
בסולם הקטן שלו, ולפעמים גם זה לא עובד לי.
החדר כבר, יש שם חוויה קשה, תקשיבי, הילד היה עם פרקוס, עם חום גבוה, כל המוח עובר גם איזשהו שינוי תודעה, והמים, ואימא, והלחץ, ואני לא יודעת אם היו כן רופאים, לא רופאים, אם הלכת
כן,
איתו.
כן, מדע, וכולם היו.
את,
כן.
את מבינה איזה חוויה קשה זאת?
אני מבינה, כי גם לי כן. היה תוך.
בבקשה, נכון, גם לך זה היה. אז אני אומרת לך, במקרה הזה, זה לא מקום שבו אנחנו רוצים שוי, זה כמו, סליחה על ההשוואה, זה כמו, לא יודעת מה, מישהי שהורגים אותה מכות, או שאונסים אותה, ועכשיו להתגבר על האונס, צריך לנוס אותה מחדש, אוקיי? זה לא הקטע הריפואי של העניין הזה. דווקא במצבים האלה, אני צריכה לקנות שם שקט. אני רוצה שהאמבטיה תפסיק להיות סיבה ללחץ. והוא כזה קטן, הוא באמת, 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 פרוח. למרות שאת יודעת, הם לפעמים מתאים, כי הם כאלה חכמים ומדברים ומבינים והולכים ורוצים ועומדים על שלהם, ויש הרגשה שאני מתעסקת עם איזה ילד גדול, כולו בן שנתיים וחצי. מה יש שם?
נכון.
אז זה העניין, יקירה, לנתק, לחשוב, תתכנני איך את עושה את זה, עם איזה גיגית, דלי קטן, הוא יכול לעמוד בתוך הדלי, ואז לוקחת מגבת ועושה כאלה, לא לעשות מזה יותר מדי קרנבל, כי בסוף אנחנו נרצה עוד חודש, עוד חודש, חודשיים אולי, להחזיר אותו לאמבטיה. אבל זה אחרי שהחוויה ההיא תשכח.
הבנתי.
וכדי תשכח, אנחנו עושות, נעשה מאמץ מאוד גדול, לא לעורר אותה מחדש.
בסדר גמור, אנחנו נעשה מה שצריך.
יופי, בהצלחה. יופי.
אני יכולה לשאול אותך שאלה קטנה, קטנה נוספת?
כן, כן, בטח, כן.
אז יש לנו בבית שתי שפות. אנחנו מדברים גם ספרדית וגם עברית. הוא התחיל לדבר, יש לו הרבה מילים, אבל הוא עדיין לא מחבר משפטים, ולא מדבר, נגיד, ליצן קטן, הוא עוד לא אומר. הוא אומר ליצן, הוא אומר קטן, הוא יודע לספור מ-0 עד 10, הוא יודע צבעים, הוא יודע הכל, אבל עוד לא בשלב של חיבור של מילים.
תראי, אני חושבת שבגיל הזה, מכיוון שלפעמים גם התחביר שונה, אל תשכחי, אני לא יודעת איך זה בספרדית, אבל למשל באנגלית, או אולי אפילו ברוסית, אנחנו אומרים את הנשו, זאת אומרת, את התואר אחרי השם, למשל, ילד קטן. באנגלית נכון. זה קטן ילד.
נכון.
זאת אומרת, אולי גם בספרדית, זאת אומרת, התחביר מאוד שונה גם. עכשיו, מה שיש לילדים שמדברים שתי שפות, דרך אגב, אני הכרתי, אני הייתי במיאמי, עשיתי סופר נני, דרך אגב, מי שרוצה מוזמן להזמין אותי, אני בכיף, אסע לחול לעשות סופר נני, והייתה שם קטנטונת, בת 3, שדיברה עברית עם ההורים, אנגלית עם החברות שלה ועם הגננות שלה, וספרדית עם המטפלת. זאת אומרת, יש, וחומסקי כבר לימד אותנו את זה, שיש משהו במוח, הרי יש את אותו מוח לילד שנולד בסין ולילד שנולד בספרד, ושניהם לומדים את השפה שלהם, שונה לגמרי. יש משהו במוח, בחיפותים שם, שהוא מוכן לקליטת שפה. עכשיו, הוא שומע שני תחבירים. אז ככה, כמה דברים הם ילדים שמדברים שתי שפות? אחד, יש לפעמים הרגשה שבוא נגיד העברית שלו דלה, או הספרדית שלו דלה, זה לא נכון. יש לו אוצר מילים גדול, עשיר, בהתאמה לגילו, אבל חלקו בעברית וחלקו בספרדית.
אוקיי.
את מבינה? זאת אומרת, צריכים גם את זה להבין. זה אחד. והתחביר, אני חושבת, כנראה יושב על השונות של הדברים האלה. אם את רואה שעוד חודשיים, שלושה, אין איזשהו סוג של שיפור, ויתחיל להיות קטן, קטן, ואין, לכי לקלינאי תקשורת. פשוט קלינאי תקשורת. היא מבינה, היא תבין, היא תשים לב, היא תדע בדיוק מה לחפש, איך לחפש, ויכול להיות שתגיד לך, עזבי, תניחי בוי עוד שנה, ויכול להיות שכבר תגיד לך להתחיל עם משהו. אולי לספר סיפורים, או... כן, אז... אבל חכי עוד קצת, תני לו אפשרות להתפתח.
בסדר גמור.
בהצלחה.
מיכל, ממש תודה רבה.
בבקשה, ועכשיו אני שומעת גם את הספרדית אצלך, ואני אוהבת, תודה רבה.
נכון, כן.
חג שמח, יקירה.
חג שמח, תודה.
שבת שלום, כל טוב. בבקשה, ביי ביי. ולשיחת הטלפון השנייה. שלום.
שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל. רציתי בבקשה להתייעץ, יש לי ילדה בת 5.5, אמצעית מתוך 3 בנות, וככה אני בבית מאוד מחנכת לערכים טובים, להיות בן אדם טוב, לא משנה, לא להסתכל על החיצוניות, וגם אין את השיח הזה בבית. ובפועל אני מקבלת ילדה שפוגעת ברגשות של ילדים אחרים, ילדה שצוחקת על, אתמול גיליתי שהיא אמרה לאחת הבנות שמנה. לקחתי את זה מאוד קשה, אני גם בבית לא מדברת ולא נותנת מקום לחיצוניות, למשקל, ואוכל אוכלים כי הוא בריא ולא בגלל המשקל. ואני משתדלת לתת דוגמאות אישיות, אבל אני פשוט מקבלת ילדה שצוחקת על ילדים אחרים, על אחותה הגדולה צוחקת הרבה.
עכשיו,
היא הרבה פעמים אומרת,
כן.
היא אומרת לאחות הקטנה, אל תשחקי איתה, בואי איתי, היא אומרת לה, כאילו מאוד רוע כזה, אני לא יודעת,
כן.
ולא אני לא יודעת מאיפה היא מקבלת את זה, ואני כבר, יודעת, בנות יגדלו ובסוף זה יהיה יותר גרוע.
תראי, לו היינו יושבות ויותר מעמיקות ויודעות ומבינות, אני לא מאמינה שזה רוע. אני לא חושבת שילדים נולדים רעים, אלא אם כן, הם גם, יש איזשהו משהו פגום בתבנית של המוח. גם סוציופט לומד להיות כזה.
היא לא רעה, נכון.
לא, היא לא רעה. זה לא רעה. ואני אגיד לך עוד משהו, זה גם לא במזיד, וזה בוודאי גם לא במודע. זה חייבים לזכור, נכון, היא כבר בת 5.5, אבל היא רק בת 5.5. זאת אומרת, כל מיני דברים, במיוחד שיקול דעת, הסתכלות לטווח רחוק, איזונים, כל הדברים האלה עוד לא ממש קיימים שם, לא ממש. היא, כל מה שהיא עושה, תקשיבי למשפט הזה, היא לא עושה נגד האחרים, היא עושה בעדה. זאת אומרת, כשהיא אומרת לאחותה הקטנה, תהי רק חברה שלי, אל תשחקי עם אחותך. היא עושה את זה עבור עצמה. היא עושה את זה כדי להאדיר את עצמה בעיני עצמה. כדי להיחשב כזאת שרוצים אותה ולא את האחרת. כשהיא אומרת לילדה, מה את שמנה? קודם כל תקשיבי, הפוליטיקלי קורקט הרג אותנו. אם היא רואה ילדה שמנה, היא רואה ילדה שמנה. זה שאסור היום להגיד כל מיני מילים, זה חתיכת סיפור. זה שזה לא יפה, נלמד אותם. זה כמו ילד שמשקר. כשילד משקר, אז קודם כל אני מלמד את ההורים שלו להיות צבעי רצון. כי השקר מראה על התפתחות קוגניטיבית מדהימה. היכולת להמציא מציאות ולגרום לאחר להאמין בה, זו יכולת קוגניטיבית שאין, שלא הייתה חצי שנה, שנה, שנתיים קודם. עכשיו, אחרי שאנחנו קודם כל צבעי רצון שהוא משקר והוא התפתח שכלית טוב, אנחנו באים ומשקרים אותו ואומרים לו שאסור לשקר. זאת אומרת, כי את מבינה, ואז בעצם מעבירה, כמו שאמרת, ערכים. עכשיו, יכול להיות שהקטנה, תראי, באמת חייבים להבין, ילדת אמצע במיוחד, כשגם מעליה וגם מתחתה יש את אותו מין. זאת אומרת, זה 3 בנות, אין לה שום דבר ייחודי בעיני עצמה. היא לא הגדולה והיא לא הקטנה. וכל הסיפורים שאנחנו מנסים למכור לילדי האמצע, אתה הסנדוויץ' בין שתי הפרוסות, אתה השוקולד בין שתי הפרוסות, אתה הנקניק, שקר וכזב, זה להיות מעוך באמצע, נקודה. עכשיו,
וואו.
כן, עכשיו, העניין הוא שהיא, אני לא יודעת איך זה קרה, היינו יודעות את זה אם היינו יושבות ועושות את זה יותר לעומק, ולכן אני ממליצה פה הדרכת הורים. לא צריך הרבה משפטים, הרבה מפגשים. זה לא, הדברים האלה, והם גם לא הוקוס פוקוס, הם יושבים על היגיון, ומה שאנחנו עושות, אני והיועצות שלי, אנחנו פשוט מרחיבות לכם את קו המחשבה. זה כמו שאמרתי לך עכשיו משהו ועשית וואו. פתאום עכשיו, יכול להיות שכשהילדה תעשה דברים שהם רעים בעינייך, ובצדק אני מבינה, הם נגד סולם הערכים שלך, פתאום במקום לחוש כעס, תחושי חמלה. ועכשיו אם את חשה חמלה, כל ההתנהגות שלך תשתנה.
כן.
את מבינה?
זה... היא ספציפית, ילדה שמקבלת לדעתי, היא הילדה שאני אגיד את זה הכי נוחה, היא הכי עוזרת בבית, היא באמת דווקא יחסית לילדת סנדוויץ' כמו שאומרים.
מתוקה, אז אני רוצה
שאתה... היא מאוד, בגלל זה לא מובן לי, גם
כן,
יש ללב
כל כך מבינה.
טוב, זה לא מובן
אז...
לי.
אז דווקא זה מסתדר לי עם זה שילדה טובה וילדה נוחה. כי ילדים מחפשים את מקומם, הם כל הזמן שואלים מה אני, מי אני. איפה המשמעות שלי? ומקבלים את זה מכל מיני, במיוחד מההורים, ובעיקר אחד מהדברים שאנחנו אומרים, יש חמישה פרמטרים לתחושה של שייכות. ואני רגע רוצה להתייחס רק לאחד, פשוט כי, תשמעו, זה הרצאה בפני עצמה, אבל צריכים להבין את הדבר הזה. אחד מהדברים שישנה בפרמטרים האלה, זה משמעות אישית. עכשיו, משמעות אישית, זה מי אני, בהבחנה, לשאר האחים והאחיות שלי. האם אני, נגיד, כולם מנגנים, אבל מה המשמעות האישית? אחד בפסנתר, אחד בטוף ואחת בקלרינט. זו משמעות אישית. או למשל, אצלנו בבית, אני הכבשה השחורה. זו משמעות אישית. אני הילדה הטובה. זו משמעות אישית. ולכן, אם היא דווקא נוחה, נעימה, זה גם מתאים כנראה לטמפרמנט שלה. וילדה מאוד נעימה ומאוד נוחה, היא עדיין רוצה לשמור לדעתי, היא פשוט מצליחה איכשהו להפעיל אתכם, או אולי יש בה משהו מאוד אותנטי, היא מאוד ילדה טובה מצד אחד, אבל היא גם רוצה לממש משהו בה, כי להיות ילדה טובה, ואם זה גם נושק תכף ללהיות פליזרית, זה בעיה. כי מה זה אומר ילדה נוחה, ילדה שהיא גם מרצה? זה ילדה שבמצבים מסוימים מוותרת על מה שבא לה, מוותרת על הרצון שלה כדי להיות בסדר. נכון, אני באמצע הלגו, או באמצע היוטיוב, או אני לא יודעת מה, ואמא אומרת, מי מוכנה לבוא לעזור לי? ואני אבוא לעזור לך.
נכון.
למרות שנורא רציתי...
היא הראשונה.
למרות ש... את מבינה? זה המשמעות אישית. למרות שלפעמים נורא רציתי דווקא להמשיך ולהסתכל ביוטיוב. אבל אני באה. ואז קורה מצב שזה קצת נבנה, ואז בבת אחת יוצא ממני, עדיין נמאס לי כבר חתיכת שמנה. ואז כן. יוצא ממנה, יכול להיות, אני מתעסקת פה בכל מיני סוגים של השערות, מדברים קטנים שאמרת לי, אני חושבת, קודם כל ללמד את הילדה, שלפעמים, זה נהדר שהיא רצה ראשונה, ואת נורא מעריכה את זה, אבל זה בסדר שהיא לא תבוא ראשונה, שהיא תהיה מחוברת לעצמה, תגידי לה, אם את מרגישה באותו רגע שלא מתחשק לך כל כך לקום, אל תקומי. תראי איזה סיכון אני לוקחת פה. אני לוקחת פה סיכון שהילדה לא טובה, אבל אני רוצה, זה יותר חשוב, כרגע היא עוזרת לי, אבל אני רוצה שעוד 10 שנים, שמישהו ירצה לגפף אותה, היא תגיד לו, אני לא רוצה. היא תהיה מחוברת לעצמה. אני רוצה שהיא תהיה ערה לרגשות האלה, ושהיא לפעמים תיתן להם את העדיפות, ולא את העדיפות של הריצוי. מבינה? Okay. עכשיו, זה אחד. תראי, אני מדברת לך על כל מיני דברים. עכשיו, אני מציעה שבעצם, אם היא קראה לחברה שמנה, את לא היית שם, את לא יכולה לטפל בזה. אבל אם זה מגיע אלייך, ומישהו אמר לך, הגננת, או מישהו אמר לך, את יודעת, היא העליבה היום חברה והיא אמרה לה שמנה. אז את תגידי לגננת או לאמא של הילדה, וואי, 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 אני מתנצלת בשם הבת שלי, ואני אטפל בזה. תודה שאמרת לי. זהו. ועם הילדה, את לא מדברת עכשיו, עם הילדה את מדברת בערב לפני השינה. אני למד אותך מונח שנקרא זמן תגובה וזמן חינוך. זמן חינוך הוא לא באותו זמן של התגובה, כי יש שם סערת רגשות. ואז את באה ואת אומרת, לפסקי אמרה לי היום מיכל הגננת, שאת אמרת לליה שמנה. נכון, ליה קצת שמנה. קצת יותר באמת מילדות אחרות. אבל להגיד למישהו, יש לך אף ארוך, או את שמנה, או את משקפופרית, או את טיפשה. זה מאוד מאוד פוגע. והמשפחה שלנו, היא משפחה של אנשים ששומרים על כבודם של אנשים אחרים, ולא מעליבים אותם. ואני בטוחה שאת מבינה כמה ליה נפגעה ונעלבה מזה. ואני מקווה שיהיה לך אומץ מחר, לבוא אליה לגן, בשקט, ולהגיד לה, ליה, אני מצטערת שקראתי לך שמנה, ואני לא אעשה את זה עוד פעם. ומאותו רגע תתאפקי, כי זה פוגע באנשים אחרים, ואנחנו לא פוגעים באנשים אחרים. ואמא יקרה, שם סיימת לדון על הנושא.
אוקיי.
זה, כאשר זה לא אצלך, זה לא שלך. עכשיו, בבית, יש לך הזדמנות להגיד דברים אחרים, נכון? ובבית את יכולה לפעמים לבוא, את יכולה גם לקחת את הקטנה, אבל לא הכל בבת אחת. One at a time, לא להתנפל עליה בבת אחת בשינוי סגנון האישיות של הילדה, אוקיי? לאט לאט, שינויים עושים לאט, זה תהליך. מכיוון שיש בו למידה, הוא צריך להיות תהליכי, לא בבומבות. ואז את אומרת, את יודעת, אני לפעמים שומעת שאת באה לקטנה, את באה לנויה לב, ואת אומרת לה, עכשיו אל תלכי לשחק עם אחותך הגדולה, ותהי רק חברה שלי. אני לא אוהבת את זה, זה לא נעים. אני לא רוצה לשמוע שהבנות, שלושת הבנות שלי אומרות את זה אחת לשנייה. לא הייתי מסכימה בשום פנים באופן שנויה תגיד את זה לזה, וזאת את מבינה? ולכן, אם אני אשמע שאת אומרת דברים כאלה, או לזאת, או לזאת, אני באותו רגע אתערב על ידי זה שאני אבוא אל הקטנה ואני אגיד לה, לכי לשחק עם מי שאת רוצה. זה okay. הכל. אני רוצה רק שתדעי. אני לא אוהבת, אז אני לא אתן, אני לא אסכים שזה ימשיך. עכשיו, אני רוצה אבל שתביני משהו. אנחנו לא יכולות לגרום לה להגיב אחרת. אנחנו לא יכולות לגרום לה, לא להגיד למי שישמנה, ולא לבוא לאחותה, ולא להציק לה גדולה. אנחנו לא יכולות, אין לי שליטה לא על הידיים שלה, לא על הרגליים שלה, ולא על הפה שלה. נכון? אני כן יכולה לחשוב איך אני מגיבה מהיום. עכשיו, ברגע שאת באה ואת אומרת, ומשוחחת, ומדברת, וזה לא יפה, וזה לא הערכים שלנו, ואת פוצחת בנאום, ואת פוצחת בהסבר, ואת שוב שם, ואת מוצאת את עצמך כבר אומרת בפעם ה-30 את אותו דבר, נכון? דאילה, נכון? דאילך ששם אנחנו נופלות לפח שהן קורות לנו. זאת אומרת, זו סיבה להמשיך ולעשות את זה. כי בעצם את ממשיכה ומזינה את המקום הזה של הילדה. שוב, זה מייצר איזה משהו ייחודי, ככה אמא שמה לב אליי, מדברת אליי, לא יודעת, צריכים להפסיק, צריכים לעשות שינוי. אבל אני הייתי חושבת שאם את רואה שזה ממשיך, ויש שם כמה דברים שאת לא אוהבת, לכי קצת לקבל איזושהי הדרכה. וגם במיוחד לחשוב איפה אני מרוממת אותה, דווקא לא בדברים שהיא עושה היום. לא להגיד לה, וואי, זה מהממת שאת עוזרת לי, כי אז היא תמשיך לעזור לך ותוותר על הרגשות של עצמה. אלא להגיד לה דברים אחרים. להגיד לה, ראיתי שהתאפקת, ראיתי שהתעקשת. ראיתי שעמדת על שלך. הגננת אמרה לי שהלכת ודיברת עם ליה. יפה, אהבתי את זה. את חכמה מאוד. את גם ילדה שרואה אנשים אחרים, את מבינה מה אני עושה? אני רוצה להתחיל לדבר על כל מיני תכונות, נדיבות, אחריות, עצמאות, איפוק, כל מיני דברים אחרים שהם בונים אישיות, הם בונים תכונות טובות, ולא כל הזמן על מה שאין, על מה שחסר, את מבינה? ומה שהייתי רוצה שיהיה אחרת.
כן.
זה סיפור, זאת עבודה, תשמעי, כל הנושא הזה של העבודה ההורית, זה שתי וערב של גם את זה וגם את זה וגם את זה, כן, כל הדברים ביחד. בהצלחה, יקירה.
תודה, תודה לך.
בבקשה, שבת שלום. שבת שלום. אוקיי, אני מזכירה שהטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ושלחו הודעות קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תחכו פה, תכף אני חוזרת. ואני רוצה לקרוא לכם פה שאלה שהגיעה. איך מתמודדים או איך מגיבים למתבגר שמשתף בכך שהוא שונא את איך שהוא נראה, שהוא סובל מאיך שהוא נראה, בעיקר כשמדובר בבעיה שאין לה פתרון? למשל, נותנים לי פה דוגמה, ילד נמוך מדי או גבוה מדי, אקנה קשה שיקח זמן עד שהטיפול ישפיע, אוקיי? זאת אומרת, הילד יש לו משהו שאין מה לעשות עם זה כרגע, נכון? קודם כל אני רוצה להגיד לכם, מתבגר שמשתף ואומר, זה כבר מבורך, אוקיי? הוא רואה בכם, באמא, באבא, דמויות שאפשר לבוא ולספר ולהתלונן ולבכות על מר גורלו, שזה כבר טוב. עכשיו, הנטייה שלנו בדרך כלל, כשמישהו משתף אותנו על מר גורלו, זה להגיד, לא, אבל לא, אבל לא נורא, אבל תראה, אבל זה יעבור. ומה שאנחנו בעצם קורה, מבחינת התפיסה של האחר, אנחנו מקטינים את הכאב שלו או מזלזלים בכאב שלו. לכן הדבר הראשון שאומרים למתבגר או מתבגרת שמשתפים שהם שונאים את איך שהם נראים, אני הכרתי פעם מישהי עם גוף הלוואי עליי שאמרה, אני לא יכולה לצאת לרחוב עם הירחיים האלה, איזה ירחיים שמנות וגדולות יש לי, אני מסתכלת על הירחיים שלה, ואני אומרת, תביא, אני קונה. זאת אומרת שבאמת, זה כזה סובייקטיבי, אבל לפעמים גם באמת אם הוא נמוך יותר מהממוצע, גבוה יותר מהממוצע, אקנה מאוד גדול, צודקים, הם צודקים, שהם לא סובלים את זה, ושרע להם בגלל זה, הם צודקים, גם יורדים עליהם בגלל זה, מה אתם חושבים שלא יורדים עליהם? אתה ג'ירפה, מה מזג האוויר למעלה? או תגיד, מערכת את הדשא היום? חבר'ה, נו באמת, ואקנה על כל הפנים, מסכנים, הם מסתכלים על עצמם בראי, והם רוצים לתלות את עצמם. לכן, הדבר הראשון, זה כן לתת לגיטימציה לרגשות. וכשהוא בא והוא אומר, אני מתייחסת פה בגוף זכר, בלשון זכר, כי אמרו לי איך מתמודדים ומגיבים למתבגר. כשהוא גב, הוא אומר, אני לא סובלת איך שאתה נראה. לבוא ולהגיד לו, אני מבינה את זה, זה מעצבן. אל תגידי לו, גם אני לא סובל, כן? ברור שכם לא. או, די, אמא, נמאס לי, נו, אני כזה נמוך. להגיד לו, פסקי, אתה נמוך, אני יודעת. גם סבא נמוך, ותראה לאן הוא הגיע. רק בתנאי שיש לו סבא שהגיע רחוק, כן. גם אני נמוכה ואני ממזרה, נו מה, למרות שאני מעצבנת אותך. זאת אומרת, זה מעצבן, אני מבינה אותך. ומישהו שיש לו אקנה על כל הפנים, והוא יגיד, אני לא יכול לסבול את זה, נמאס לי כבר. כולם צוחקים עליי, אני לא יכול לצאת לרחוב, תראי איך אני נראה. תגיד לו, זה מעצבן. זה מתסכל. אני יכולה להבין למה זה מעצבן אותך. ואתה יודע מה, אני גם לא אנסה לנחם אותך, כי אתה מבין לבד שזה יעבור, אבל כרגע זה בסה רצינית. אתה רוצה לשמוע ממני אולי מה אפשר לעשות כדי שהבסה תעבור? ואז יגיד, אני לא צריך כתובות, אל תגידי שום דבר. זה גם כן עוד משהו שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו ישר נותנים עצות. עושים את זה גם לחברים ולחברות, היא באה והיא מספרת על, על הבוס שלה, על בעלה, הוא בא והוא מספר על העסק שלו, על משהו, וישר אנחנו נותנים עצות, תעשי ככה, תעשי ככה, כן תגידי לו, אל תגידי לו, כן תגידי לו, תתעלמי, תעשי, אותו דבר אנחנו עושים עם הילדים, אל תתנו עצות. הוא בא לשתף, הוא לא בא לקבל עצות, הוא לא בא ואומר, אמא, מה את אומרת, מה אני עושה עם האקנה הזה? לא. הוא בא ואומר, אני לא סובל את עצמי עם האקנה הזה. תגידי לו, זה מבאס. זה מבאס, אתה צודק. אוף, כללה באה לי עכשיו לקלל פה, אתה צודק. ומה שנשאר מתוק שלי זה להאמין בדיוק כמוני, שזה עובר. עניין של חודש או חודשיים, אני לא יודעת. חודש חודשיים, והשאר הוא יזרוק עלינו את זה בחזרה. טוב, נו, זה התפקיד שלנו. חודש חודשיים, ואת לא מבינה, ולא היה לך, ואת לא סבת מזה, ואת לא זה. תגידי לו, חיבוק יעזור פה, אוי, תעזבי אותי עם החיבוקים שלך. אבל שימי לב, זה לא חשוב מה התגובה שלו. מה שאני אומרת, זה אהבה, זה לגיטימציה, זה לא פתרון. זה להגיד, נכון, ילד, אתה נמוך, נו, אוף. או אתה גבוה, משפחה של גבוהים, נו, ביוס, מה אני אעשה, מאמוש? אוקיי? מילא הוא גבוה, תחשבי על הבנות, שהן בנות 12, הן נראות כמו בנות 18, כשהבנים בכיתה שלהם נראים כמו בני 8. יש את זה כל הזמן, ולכן, התפקיד שלנו, גם אם לפעמים זה מאוד סובייקטיבי, זה לא אמיתי כזה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הילדה הגבוהה הזאת, והיא מדהימה, והיא גם נאהבת על ידי חברותיה, אבל היא מרגישה אאוטסיידרית. ולכן, אני לא אבטל את זה. אני אתן לה לגיטימציה, זה מה שיש לעשות, לתת לגיטימציה לרגשות, ולהציע חיבוק, חום, אהבה, ואם אפשר, ואתם יכולים לעשות את זה, להכניס שם איזושהי, להקליל טיפה את האווירה. ולהגיד, מצטערת, אני מתנצלת. לא תכננתי שיהיה לי בן כזה גבוה. מה אני אעשה? אוף. תכתוב מכתב תלונה מאמוש. מה, את גם כן מתלוצצת על כל דבר? את לא יודעת מה, לא לוקחתי ברצינות? אני לוקחת אותך מאוד ברצינות, מאוד. אני גם יכולה לנחש ולהבין, ולנסות לנחש מה אתה עובר. ואין לנו מה לעשות עם זה פצקון, אני רק יודעת שעוד 3 שנים אתה תהיה מאושר בגלל הגובה שלך. כרגע זה מבאס. יאללה, חיבוק לאימא, הנמוכה והשמנה. אוקיי, כאלה. לא להתמסר לכאב של הילד? כן, אוי, לא, אני יודעת, אבל לא, אתה לא. זה נקרא להתמסר. לא להתמסר לכאב של הילד, וכן לתת לגיטימציה לרגשות. יאללה, תקשיבו לשיחה הזאת עוד כמה פעמים, כי אמרתי שם כמה דברים תוך כדי. ולשיחה הזאת, הבאה. שלום.
שלום.
וברכה, אלן.
אלן, נעים מאוד, קוראים לי איתי. אני אבא לילד בן 2.5. ואני חייב להתחיל ולהגיד שהסיבה שאני מתקשר היא לא כי יש בעיה עם הילד, אלא יש בעיה איתי. זאת אומרת, ההצעה שאני מבקש היא לגביי, כי אני רוצה להבין איך זה נכון להתנהל, ויצא לי גם פעם לשמוע אותך באיזושהי הרצאה, ואמרת שבדרך כלל הבעיה היא בגבולות, לא שאנחנו מציבים לילדים, אלא לעצמנו.
תגיד, 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 נהנית מהרצאה?
מאוד.
וואי, אין, אני עליי.
עדיין, אני עדיין מנסה ליישם מיני דברים שאז... אבל המציאות משתנה, זאת אומרת, לא בהכרח כל השאלות ששאלו אז...
תראה, גם השתנה, היא גם השתנה, איתי, היא גם מורכבת, היא אף פעם לא כפשוטו. יש שם בת זוג, יש שם אולי עוד ילדים, היא גם אנחנו, זה הכל אצלנו בראש, בסיכומו של דבר, גם אותנו מישהו גדל. אוקיי, אז בוא תשאל.
אז השאלה שלי הבן שלי מאוד מקסים וחכם והוא פיקח מאוד והוא קולט דברים מאוד מהר ומזהה וכשמדברים איתו הוא מבין והכל טוב יפה אבל האחרונה התחילה אצלו איזושהי התנהגות קצת מעט אגרסיבית אני מתעלם כרגע ממה שקורה בגן כי בגן כולם מחטיפים לכולם ומחזירים ושם זה אבל אני מסתכל בבית נגיד כלפינו כלפי ההורים
כן
אם, זאת אומרת, נוצר מצב שהוא פתאום מפיתח איזושהי העדפה לפעולות מסוימות רק אמא, פעולות מסוימות רק אבא, ופתאום, זה למשל יכולה להיות הרדמה, אז אם הוא רוצה לראות משהו שהוא אוהב לראות איתי בטלפון לפני הרדמה, או סיפור שהוא אוהב שאני קורא לו, אז אבא, ואז פתאום, כשנמאס לו מזה, אז הוא מבקש עכשיו שאמא תבוא, וזה היה בסדר עד לפני כמה שבועות, ואז התחיל להתווסף לזה מכות. זאת אומרת, אבא לך, אבא זוז, מכות, עוד פעם, זה מכות של ילד בן 2.5, אני לא פה...
כן, 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 אבל אתה לא אוהב את ההתמודדות שהיא תוקפנית, בוא נגיד, שמה שנקרא, הוא מדבר עם הידיים, אנחנו לא אוהבים את זה.
נכון, נכון. וגם אשתי כל הזמן אומרת לו, נועם, אם אתה רוצה להגיד משהו, אז אתה...
נכון.
אם אתה רוצה... אם אתה רוצה משהו, אז אתה לא מרבית, אתה מדבר ומבקש.
אז איתי, קודם כל תגיד לאשתך להפסיק להגיד את זה. כי ברגע שאנחנו מוצאים את עצמנו, אומרות ואומרים את אותו דבר בפעם ה-13, להבין כמה דברים. אחד, זה לא יעיל. שתיים, יכול להיות אפילו שזה מזין את המשך ההתנהגות. זאת אומרת, זה כבר סיבה להפסיק. זה לא יעיל. בשמה? מה אני מחכה שיום, אתה זוכר את המשפט שפעם ההורים שלנו היו אומרים לנו, 1,000 פעמים אמרתי לך. מה, מישהו מצפה שב-1,001 יהיה שינוי? למה? מה, ילד, נכון?
זה נקודת מחלוקת בינינו.
להפסיק, במיוחד שהוא כזה מקסים וחכם ופיקח. למה להגיד לו זה שוב ושוב 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 ושוב? ילדים, גם בגיל ההתבגרות, ילדים לא לומדים ממילים, מדיבורים, מהסברים ומספרים. ילדים לומדים מהחיים, מחוויות, מדברים שקורים להם. אם הילד עשה משהו טוב, עשה משהו שהוא טוב בעיניי, ואני אומרת לו, איזה ילד? אני מתה. אך, לא, תקשיב, אני חייב לספר לאבא. חכה שנייה. ואתם מרים את הטלפון, ואתה כאילו מספר לאבא. תקשיב, את לא מאמינה. הוא עשה את זה. אני אמרתי לך שהוא כזה חכם, והוא מבין, והוא יודע מה משל ילד. עכשיו, אתה יודע שהילד שומע את זה. אחר כך אתה אומר, רגע, אני חייב לספר לסבתא, מספר לסבתא. ואז אמא חוזרת מהעבודה ואומרת, אבא סיפר לי. אתה מבין שהחוויה שהילד חווה, זו סיבה לעשות מחר את אותו דבר שוב.
כן, אבל זה בדברים חיוביים.
נכון,
לא. אני עושה בדברים שליליים, זאת אומרת,
יפה.
אני חשבתי איפה, אבל יש לי מה נופה לחץ עליו.
אבל איתי, רגע, תקשיב לי. אותו דבר על מה שאשתך עושה עם נועם. אותו דבר. היא שמה דגש על משהו. היא מדברת שוב ושוב על משהו. אז המשהו הזה ימשיך. בגלל זה נתתי לך את הדוגמה הטובה. זה עובד אותו דבר על הדוגמה הרעה, על התנהגות רעה. אותו דבר בדיוק.
זאת אומרת, דווקא בהתנהגות הרע לא...
לא, לא, זאת אומרת, בוא נגיד, אנחנו עסוקים בחינוך, אז קודם כל נגיד. ויש לנו ציפייה שגם הילד ישתף פעולה, הוא גם מבין. אבל, אני מוצא את עצמי כבר עושה את זה 13, 14, 15, 30 פעם, זאת אומרת שמה שאני עושה לא יעיל. לא יעיל, אוספים, מפסיקים. כי זה רק מצמצם, זה רק מזלזל בי, בסמכותי, בכבוד שלי, גם בעיני עצמי וגם בעיני הילד. לכן את זה קודם כל להפסיק, להבין, אחד. עכשיו, מה שכן צריך לעשות, מכיוון שילדים לומדים מחוויה, מדברים, אנחנו צריכים לייצר תוצאה, תגובה, לזה שהילד מרביץ, והתגובה, אחרי שנעשה אותה 3, 4, 5, 6, 7 פעמים, כל פעם אותו דבר על אותה התנהגות של הילד, מזה הוא ילמד, שלא כדאי לו להמשיך בהתנהגות. למשל, זה רק רעיון שקופץ לי עכשיו, אתה צריך לחשוב על זה לבד, כי בהדרכת הורים אני בודקת עם ההורים, אם זה מתאים, אם זה רלוונטי, אתה יודע, לפעמים יש עוד אח גדול, יש עוד תינוק, האם אפשר, האם זה שני ההורים מסכימים לזה, אבל פה אני אתן לך רגע מהמידע שיש לי. למשל, אתה בא ואתה אומר לו, אני יושב ומספר לך סיפור, ולפעמים, בזמן האחרון בערב, כשאתה כועס, אתה מרביץ לאבא. אני לא אוהב את זה, אני לא מרשה את זה, זה כואב לי ולא נעים לי. אם אתה לא תצליח לטפק ואתה תרביץ לי, אני קם ואני הולך. שחכה שנייה, חכה עד הסוף איתי. הוא שמע, הוא הבין. יגיע הערב, אתה מספר לו את הסיפור, והוא ירביץ לך איתי. עכשיו, כל ההתנהגויות של נועם כרגע מתאימות לגיל. מתאימות לגיל, זה שלב התפתחותי, לא סתם קוראים לזה The Terrible Two, קוראים לזה גיל ההתבגרות הראשון, זה שלב התפתחותי מהתפתחות קוגנטיבית שמשפיעה על ההתפתחות הפסיכולוגית, שמשפיעה על ההתנהגות, שבה הילד רוצה להוכיח שיש לו דעה, שיש לו יכולת לקבוע, לעשות, להחליט, אבל רמת התסכול שלו מאוד גבוהה, כי בסיכומו של דבר הוא גם מאוד נחות, כי כל הזמן קובעים עליו ועושים לו ולוקחים אותו וכן נותנים לו ולא נותנים לו. ואז, באופן הטבעי, רוב הילדים, לא כולם, מרימים ידיים. ועכשיו המקום שלנו זה ללמד אותו, שלא כדאי לו להרים ידיים. ושיחות לא עוזרות. ואז, אתה יושב לידו, אתה מספר לו את הסיפור, והוא אומר את אמא, אז תגיד לו, אני אסיים, ואמא תבוא, ואז הוא ירביץ לך. באותו רגע אתה סוגר את הספר, אתה קם, ואתה יוצא מהחדר. אמא באה, ואומרת לאיתי, לנועם, היא אומרת לו, תקשיב טוב, אני לא מסכימה למטרות, ואני לא באה לפה, אחרי שמישהו מרביץ לאבא. שינה ערבה, לילה טוב מתוקי, מחר בבוקר, יום חדש. והיא הולכת. והוא בוכה. והוא בוכה, ופעם ראשונה בחיים שלו הוא מבין, מה התוצאה שלה להרביץ לאבא. תשמע, זה בטח גם בסיטואציות אחרות. או למשל, רק אמא, רק אמא, אני לא יודעת איפה. הוא מאמץ את הדבר.
להחליף חיתול. רק אמא להחליף חיתול.
רק אמא להחליף חיתול. יפה, אוקיי, מעולה.
רק אמא לקלח.
נכון, עכשיו, מה זה הרק אמא הזה? זה הרצון שלו לעמוד על דעתו, והוא רוצה להוכיח לך, או לאמא, וגם לעצמו, שיש לו יכולת לקבוע על מציאות חייו. עכשיו אני אתן לו כמה מקומות כאלה, אנחנו מגדלים היום ילדים דמוקרטיים, שוויוניים, עם יכולת בחירה, אני נותנת לו, אבל במה אני נותנת לו אפשרות לקבוע על חייו? אם אתה רוצה שניצל עם אורז ושניצל עם פירה, כי יש לי גם את זה וגם את זה, אם אתה רוצה את הגרביים האדומות, את הגרביים עם הפסים, אבל מי יחליף לך חיתול? לא מתאים לי לתת לך להחליט עבור זה. ולכן שומע רק אמא, רק אמא, אתה תגיד לו, אני פה, אמא עסוקה, וזה יהיה אני. ותתמודד עם התסכול שלו. שהוא בועט ברגליים.
לספוג את המכות.
במקרה הזה, רק רגע, במקרה הזה להגיד לו, תראה, זהו, במקרה הזה זה משהו אחר. מה זאת אומרת לספוג את המכות? הוא שוכב על הגב, נכון? או מה?
הוא עד שאני מביא אותו לעמדת החתלה, זה ביתות, זה השתוללות, זה נשיונות התחמקות.
אז זהו, אז קודם כל אתה תופס אותו.
זה של מקצוען, של מתאבקים מקצוען.
לגמרי, מתוקי, חכם. איי, הילדים האלה זה משהו, אבל זה הדבר הנפלא שברגע שאנחנו נותנים להם חופש, ואנחנו רוצים לגדל ילדים שהם חופש. עכשיו, אם זה בסדר לך, ברגע שהוא אומר רק אמא, יאללה, תגיד לאשתך, תגיד, יאללה רינה, בואי. אם זה בסדר, ניתן לילד את התחושה הזאת. ואז, אם יש מקומות שאתה אומר, הם הרבה יותר משמעותיים מבחינתי, אז עליהם אני אעמוד. נגיד, לא, פה אתה לא יכול, על חיתול אתה יכול להחליט. על זה לא. למשל, כן, אתה
כן,
מבין?
כן, אז בשאר הדברים זה בסדר, אבל נגיד מה שתיארנו למשל עם הסיפור בלילה, אז הוא כבר ישן במיטת גדולים, מה שנקרא. כן. ולעזוב אותו בחדר, זאת אומרת, גם סביב ההירדמות יש
סיפור.
יש סיפור, זאת אומרת, הוא מתחיל לשיר ולספר לנו כל מה שהיה היום, ולעשות הכל, ומים, וכל הדברים.
אז תראה,
חוץ מבאמת ללכת ולישון, וגם מכות לאימא שישנה איתו במיטה עד שהוא נרדם. וכשעוזבים אותו פשוט, הוא יורד מהמיטה וניגש למשחקים למשל.
אני יוצרת אותך רגע. ואני פשוט תמהה. אל תענה לי על זה, איתי צ'וק. אני פשוט תמהה. אם יש לנו אמא שהיא שוכבת במיטה של הילד והוא מרביץ לה, והיא ממשיכה לשכב איתו כל ערב, מה, 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 מה אני שומעת? מה, 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 לא מבינה את זה. מישהו היה נוקף עליי אצבע, לא היה רואה אותי חודש בחדרו. לא, לא מבינה את הדבר הזה. לא
אבל
מבין...
אז אנחנו מפסידים את ההרדמה שלו. זאת אומרת,
לא, אתה לא מפסיד את ההרדמה. אתה תיקח כיסא, אתה תיכנס לחדר, אתה תסגור את הדלת, ואתה תגיד לו מתוק שלי, לילה טוב ושנה ערבה. אתה לא קם להביא לו מים, כי אתה יודע שהוא לא צמא. ואם הוא יורד למשחקים, אתה אומר לו, אם תרד ממוש, אני מעלה אותך בחזרה. שים לב, לכעוס אני לא כועסת. מה שהוא רוצה זה להוכיח לכם שהוא קובע, ואתם תוכיחו לו שהוא לא. לא במקרה הזה, הוא יורד, תעלו. הוא יורד, תעלו. הוא שר שירים, אל תענו. הוא אומר, אבא, 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 אבא. זאת התענה. אתה כל הזמן תחליט מה אני עושה כשהוא עושה דברים מסוימים. אתה לא יכול לשלוט במה שהילד עושה, אלא רק בתגובות שלך. והתגובות שלך צריכות להיות כאלה שילמדו אותו. אחרי 3-4 ערבים כאלה, שאין טעם לרדת כי מחזירים אותי, אין טעם לדבר אליו כי הוא לא עונה לי, אין טעם לבקש מים כי הוא לא מביא לי. איך הוא ילמד? מה שהוא לומד כרגע, זה שאתם חוכה והתלולה. למה? תגיד לאשתך שאני דורשת ממנה להחזיר לעצמה את כבודה עצמי ולא להיכנס למיטה של ילד שמרביץ לה. כאילו זה לא לגיטימי היום שיהיו לי רגשות שאני לא אסכים שירביצו לי. אתה מבין את הקטע? ולהפסיק לצפות ממנו שלא ירד ולא יבקש ולא ישחק. הוא יעשה את זה. זה מתאים לגיל. הוא מדהים. הוא עושה בדיוק מה שמצופה ממנו. אני לא רוצה לא רובוט ולא יסמן. אבל אני רוצה שאתם תגיבו באופן כזה שילמד אותו. ואנחנו צריכים לסיים איתי. שבת שלום.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.
ב-103 FM, אתם ב-103 FM, ואתם איתי, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12, ואני מזכירה לכם שוב, שביום שני הבא, ארגנו לכם עוד יום שישי כזה, ואני גם אהיה ביום שני ערב החג, בין 10-12. אורחות ומפיקות מאירה פרץ ושני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור הוא טל אשל. טלפון שלנו 0552-103-103, והודעות וואטסאפ קצרות כתבו ב-054-70-103-70. שיחת טלפון, הנה. שלום.
שלום מיכל.
שלום וברכה, היי.
אני לקח לי הרבה זמן לעלות לשידור, אבל אני אמרתי לעצמי שאני נעזרתי בך בתחילת הדרך שלי בתור אימא הרבה מאוד, גם הספרים שלך אצלנו וגם כאילו את באמת עזרת, ועכשיו כשהילד שלי בגיל ההתבגרות אני חושבת ש
הגיע הזמן שוב
שאנחנו הפעם צריכות גם לדבר.
יאללה.
יש לי ילד מהמם בן 17, ילד אחד, אני ואבא שלו היה בינינו ככה גירושים מאוד מכוערים.
לפני כמה שנים?
עשור בערך. אני גידלתי את הילד הזה הרבה שנים לבד, וכאילו באמת מאוד השקעתי בו, ילד מהמם, 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 אבל אני יש נושאים שלא דיברתי איתו עליהם, אני פשוט אגיד את זה, כי זה כאילו נורא מביך אותי, אני במבוכה גדולה, ואני גם מאוד מאוד סביב, אני לא יודעת איך לפנות אליו סביב הדברים האלה, יש לו חברה, ואני בזמן האחרון שמה לב, הם הרבה, הם ביחד, היא בת כיתתו, הם...
כן.
איך אני אגיד את זה? היה זה פחד, אני מתביישת.
מה, הם שוכבים, הם עושים סקס, אלה המילים שאת לא מסוגלת להגיד אותן?
כן, כן, כן.
יאללה.
אני לא יודעת גם איך לדבר איתו, אני לא... כאילו, גם כשהוא היה קטן, אני איכשהו מרגישה שפספסתי איתו את כל הנושא הזה של מיניות, ואולי בגלל כל העניינים שהיו לי עם אבא שלו, והיה המון המון מתחים, ואני מרגישה שפספסתי את זה, ובאמת רציתי לשאול אותך.
אוקיי.
הוא פעם אחת, הם כל כך צעקו, אני חשבתי שמשהו נשבר שם, אני דפקתי בדלת, ואני כזה, הכל בסדר? והם כזה, כן, כן, הכל בסדר.
רגע, צעקו בתוך הסקס?
אחר כך הבנתי, אני בהתחלה לא קלטתי.
וואו.
כאילו, עד כדי כך, כאילו...
וואי, איזה כיף להם, הם נהנים, עושים חיים. וואו. אוי, תקשיבי, תקשיבי. את יודעת מה זה מזכיר לי? קודם כל, הגבר הצעיר הזה בן 17, ומה שהוא צריך לדעת על מין הוא כבר יודע, חלקית לפחות. הוא יודע איך באים ילדים לעולם, הוא יודע איך שוכבים, הוא יודע איך מעוננים, הוא יודע כבר מה החברה שלו אוהבת, הם כנראה באמת גם מגיעים לאורגזמה מהממת, הוא גם יודע, אני מקווה להנג אותה, אם גם שמעת אותה, אז בכלל דברים נהדרים. ובאמת הקושי, כמו שאמרת, הוא אצלך. הוא הצליח בנושא של לדבר על זה. קודם כל כבר אין היום מה לדבר על זה. זה כמו שפעם מישהי שאלה אותי, הילד בן 13, לדבר איתו על זה? אז אמרת לה, סליחה שאני לא מתפרקעת מצחוק, אבל כבר הוא יודע, כבר... זה... מדברים על זה מגיל שנתיים. הנושא הזה של אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך, ומה הרצון שלך, ולראות את האחר, ומאיפה באים ילדים לעולם. כל הדברים האלה הם באמת דברים שהם תהליכים, 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 כי כשאומרים את זה בגיל 3, זה אחרת בגיל 5, וזה אחרת בגיל 8, וזה בטח אחרת בגיל 11. ולכן זה כל מה צריך להיות שם בשיח. ויש לי פתאום איזושהי, אני אומרת לך, אני חושבת, זה כאילו... זה בעצם את צריכה לעבור תהליך עם סרוגייט, זאת אומרת את משהו ומישהו, זה כנראה גם בילדות עוד בילדות שלך, וגם בעקבות מה שהיה כנראה בנישואין שלך ובגירושין שלך, יש לך טבו וטו ומשהו מאוד קשה, אפילו לא יכולת להוציא מהפה ולהגיד לי הם שוכבים, לא יצא לך להגיד לי סקס, לא, תשוקה.
היה לי מאוד קשה להגיד את זה, גם אני, היה לי מאוד קשה לעלות לשידור, ממש,
כן,
אני כבר שבועיים חושבת איך אני מרימה את הטלפון ומתקשרת
אליי. אז אני רוצה להגיד לך משהו, הבחור כבר ימצא את חייו והוא יסתדר פחות או יותר.
אבל נניח הריון לא רצוי, זה לא דברים
נכון,
שאני אמורה לדבר
אז,
עליהם.
אז רגע, שנייה, הוא יודע, אבל אני לא יודעת אם הוא יודע להיזהר כמו שצריך, אבל אני אגיע לשם. אבל אני אומרת לך, בכנות, בגלל שלדעתי, 17, 37, אולי את בשנות ה-40 שלך.
נכון, אני בתחילת שנות ה-40 שלי.
לדעתי את חייבת עבור עצמך ללכת לפסיכולוג, לסרוגייט, למאפנט, למי שאת רוצה, ללכת להשתחרר. חלק גדול מהחיים זו מיניות, תשוקה, חיות, אהבת האחר, האורגזמות. את לא מכירה את זה? אני אומרת לך, חצי מהחיים שלך מתבזבזים. אז לך תטפלי בעצמך, זה סיפור אחר. אבל, בקשר לבנך, אם את יודעת שאת לא יכולה לעשות את זה, מישהו צריך, ואני אגיד לך מה הוא צריך, אני לא יודע, יש לו חינוך מיני, עכשיו אני לא יודעת מאיפה יש לו את החינוך הזה, יש סיכוי שבסרטים הפורנוגרפיים, ומכל מיני מקומות כאלה ואחרים, וכאלה ואחרים. עכשיו, אחד מהדברים שקורים, זה שנשים צעירות בגילאים האלה, הם כבר על, האימהות שלהן פוחדות מהיריון, יותר מאשר אולי בנים, ורוב האימהות כבר לוקחות את הילדות, או היא, או הדודה, או הסבתא, מישהו שיש לה אומץ, לוקחת הילדות לגניקולוג, וכבר הילדה על כדורים נגד הריון, שזה מעולה. הקטע הוא שאני רוצה שגם ההורים של הבנים ילמדו את הבנים להיות עם קונדומים בכיס. כי כל אחד צריך לקחת אחריות על חלקו. א', אנחנו יודעים טוב מאוד שגם עם כדורים, אחוז אחד מתוך המאה אחוז של הבנות שלוקחות כדורים, אחוז אחד עלול להיכנס להיריון. זאת אומרת, זה לא ב-100 אחוז, זה ב-99 אחוז בטוח, לא ב-100 אחוז. אחד. שתיים. למה רק אנחנו, למה רק הבנות? שהבנים ייקחו אחריות. שלא יהיה מצב שהם באים אחר כך ואומרים, היא גנבה לי את הזרע, ואני רוצה להגיד לך, אני בשנה האחרונה שמעתי על זה 5 פעמים. אתה לא רוצה שיגנבו לך את הזרע, תשתמש בקונדום.
אבל מה, הוא צריך להסתובב עם קונדומים בכיס?
כן. לדעתי, זה צריך להיות במגירה שלו, במגירה שלה, הוא לא שוכב איתה באוטו, הוא שוכב איתה אצלו בחדר, או אצלה בחדר. בטח הוא צריך קונדומים בכיס. ואם הוא לא רוצה בכיס, כי הוא לא עושה את זה ספורדי, אם הוא לא עושים את זה ברחוב, אז במגירה אצלו בחדר, ושהיא תחביא אצלה גם. גם שלא תחביא.
אמא שלה כנראה... אבל זה כאילו לא...
מה?
מה, אני כאילו צריכה לבוא ולדבר איתו, כאילו...
תראה, אייל, אני הייתי רוצה שהבחור הזה ישמע, ואם זה לא את, כי את כרגע לא מסוגלת לעשות את זה, זה ייתקע לך, את לא מסוגלת לעשות את זה. את צריכה למצוא אח, בן דוד, חבר, שכן, חברה.
כן, כי אבא שלו, אנחנו לא...
לא, עזבי, עזבי את אבא שלו. חברה, עזבי, אתם לא בקשר. לא, מישהו מהמעגל שלך, מישהו שאת יודעת גם שהבן שלך אוהב אותה אותו, סומך עליו ועליה. חבר טוב, דוד בן דוד, סבא, חברה מאוד טובה, אוקיי? מישהו שיש לך קשר טוב, ולבוא ולהגיד, תשמי, תשמע, אני לא יודעת לדבר, אני עם החסמים שלי, יש לי את הבעיות שלי, אני צריכה לטפל בהם. אבל אני רוצה שמישהו יעביר לילד הזה מסר, שהוא חייב להגן על עצמו ועל החברה שלו, מפני הריון ומפני מחלות מין. ולכן, להסביר לו את החשיבות של הקונדום. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה שלילד הזה, תהיה כתובת לפנות. ממש. אני זוכר...
הלוואי ואני הייתי יכולה להיות הכתובת בשבילו.
אבל את לא, אבל את לא מתוקה.
אבל אני לא שם.
לא, אבל את לא. אז תייצרי כתובת, תבררי מהמעגל, הראשון והשני שעוטף אותך, למי את יכולה לתת את התפקיד הזה? שיקח את זה בשמחה ובאהבה. עכשיו, זה לא אומר מהיום לייצר פעם בשבוע שיחות מיניות עם הבן 17. ממש לא. אבל זה אומר פעם בכמה זמן. או זה אומר, כשאם פתאום הבן שלך, נוגע לה בדגדגן, והיא אומרת, אוי, לא נעים לי, אוי, לא, 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 יותר מדי. אני רוצה שהוא ידע למי הוא יתקשר, ולהגיד, תקשיב, היא אמרה לי שנגעתי לה שם בדגדגן, מה הקטע? שמישהו יסביר לו. שיהיה מישהו שידבר איתו על זה. עכשיו, זה לא את כרגע, אנחנו מבינות.
זה לא אני, וזה גם לא אבא שלו, כי הוא לא, כי הוא לא מודל, לא הייתי רוצה שאבא שלו יסביר לו את הדברים האלה.
לא, את גם לא בקשר עם האבא, עזבי, זה לא, לא, זה בן אדם שאת נותנת בו אמון, ושגם את יודעת שחושב כמוך, ויהיה שם לטובת הילד, וזה גם בן אדם שהילד, הגבר נותן בו אמון. כי אנחנו לא באים ועושים לו, נו נו נו, אתה בגיל 17, כבר אתה שוכב עם החברה שלך, תגיד אתה נזהר, זה לא זה סוג השיח.
אני אומרת לך, אני כל כך התביישתי, אני שמעתי אותם, אני כאילו, אני בהתחלה חשבתי שמשהו נשבר שם, כאילו אני ממש התביישתי, אני כזה דופקת, אני אומרת להם, הכל בסדר, אני לא הבנתי.
וואו, אז א', קודם כל, אז היית מאוד ספונטנית, והם גם ילמדו קצת להחריש. אין ברירה, שיעשו את זה, שיהנו מאוד, אבל הם צריכים להבין שיש אנשים בבית, אבל הם בני 17, הם שכחו את עצמם, נו מה, אני לא יודעת אם את זוכרת או יודעת, זה סקס, זה באמת דבר מדהים ונהדר, ויש לו פחות או יותר את הגבולות שאנחנו שמים אותו, זה לא יפריע לאחרים, לא בחברה, להתחשב באחר, לא לעשות בכוח, יש לזה
היא
את...
היא בחורה טובה, באמת.
ברור שהיא בחורה טובה.
יש לו באמת חכמה ואינטליגנטית, כאילו...
איזה קשר, אז מה, בגלל שהיא שוכבת עם מישהו זה עושה אותה לא טובה? לא,
לא
זה
לא,
עושה
לא,
אותה
ברור.
בת 17 עם הורמונים רותחים, וחבר טוב. וחבר טוב, שגם יש לו חדר ואפשר לבוא אליו, בכלל זה כיף גדול. אנחנו פעם היינו צריכים לעשות את זה על שפת הים, או בגינה, או באוטו. למי היה אוטו? איזה כיף שיש להם היום חדרים, והורים ליברליים. אבל זה צריך לבוא עם הדרכה. ואת, את לא במקום הזה, אז תחבקי את זה.
אמרת, צריך לבוא עם הדרכה, זאת באמת אחת הסיבות שהתקשרתי אליי.
כן, כן.
כי אני מרגישה שבאמת משהו חסר פה, ואני...
אז אני אומרת, אז ככה, אנחנו נסכם את השיחה המתוקה, שככה, אחד, בלי שום קשר, לכי לדאוג לעצמך, באמת, באמת, לך להשתחרר מהדבר הזה, סקס הוא כמו לנשום. אפשר לאהוב את זה יותר, אפשר לאהוב את זה פחות, אפשר לעשות את זה בתדירות נמוכה, אפשר לעשות את זה בתדירות גבוהה, אבל זה איזשהו נתח מהחיים, אפשר גם להיות נזירה, ולהסתובב עם טבעת נישואים שאני, להגיד אני נשואה לישו, גם זה אפשרות, אבל אם את לא שם, זה חלק מלחיות, ואולי אפילו אני יכולה להעז ולהגיד, זה חלק מהנאות החיים. שוב, שאנחנו עושים את זה בתוך הקודים החברתיים של החברה המסוימת שבה אנחנו חיים. כי אולי אנשים בבני ברק לא חושבים כמוני. אוקיי? או האינדיאנים גם כן לא, אחרת. זה תמיד גם יושב באיזשהו אופן תרבותי גם, חברתי ותרבותי. אז זה שאת מטפלת בעצמך זה סיפור אחר, תחשבי איך לעשות את זה. לפני שאני באה לתת לך בראש. והדבר השני, והדבר השני, כן, צריך לצחוק. והדבר השני, יקירה, זה לשבת ולחשוב, היום, מחר, לעשות רשימה, שהוא לא יראה אותה, של כל החברות שלך, של כל החברים שלך, ולהתחיל למחוק. לא, היא לא מתאימה, לא, הוא לא מתאים, לא, זה לא מתאים. מי זה מישהו שאת נותנת בה או בו אמון שהוא יוכל לעשות נאמנה? הוא יוכל להיות הדמות הזאת להתייעצות סביב הנושא המיני עם הילד. כי שני דברים יש בעניין המיני הזה. אחד, יש את המיניות עצמה, את הסקס, את החדירה, את העברים, כן, את התשוקה, את כל הדברים האלה. את העוננות, גם של בנות, גם של בנים, שזה דבר אחד, ויש דבר שני שהוא היחסים. לא סתם אנחנו קוראים לזה יחסי מין. ויחסי מין זה לחוש את האחר והאחרת, זה מה היא אוהבת, מה היא רוצה, איפה אני לא קופה את עצמי, איפה אני לא עושה לא נעים, איפה אני קשובה, למרות שאני כולי עטופה בתשוקה, ואני קשובה לבת זוג או לבן זוג שלי, שזה משהו שמאוד חשוב גם. זאת אומרת, את מבינה, יש שני אספקטים לדבר הזה. ומי את נותנת בו אמון, שיוכל, שהילד, הוא כבר לא ילד, שהגבר הצעיר שלך יוכל לתת בה או בו גם אמון, שתהיה לו כתובת. זה יתחיל באופן יזום מהחבר או החברה שלך.
ואם הוא יתבייש, ואם הוא יגיד את זה, כאילו מה אתם מדברים איתי על זה?
ברור שהוא כאילו... יגיד. אז, 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 אז לא לפחד, ממתי אנחנו מפחדים ילדים לבוא ולהגיד, תקשיב, אתה בן 17. ויכול להיות שכבר אתה מקיים יחסי מין. מה? אמא אמרה לך, ואמא זה, אמא ניגשה אליי, לא צריכים לאשר או להכחיש, אמא ניגשה אליי, ומכיוון שהיא, אותה לא לימדו לדבר על מיניות, היא לא יודעת לדבר על זה איתך. והיא חושבת שזה נכון. כי זה כבר גיל, שבו די, אתה כבר לא ילד וכבר לא נער, אתה גבר. וזה גיל, שאם אתה, אני לא יודע אם אתה כבר עושה מין או לא, אבל יש כל מיני דברים, שאני לא יודעת, שנראה לאמא חשוב שיעברו אליך, ואמא, לא יודעת, זה קשה לה, לא לימדו אותה, לא חינכו אותה.
כאילו שיהיה מישהו שייתן לו דלת פתוחה.
בדיוק.
גם כאילו לבוא ולדבר על הגנה, כי זה ממש חשוב לי, וגם כאילו...
כן, לא, משם זה מתחיל. זה מתחיל מקונדום, זה מתחיל שני דברים, מלהתחשב בבחורה הצעירה, זה לדבר כן. על היחסים, כמה אתה אוהב, ואת התשוקה, ואם אתה יודע, ואתה ממלא, וזה, וכל הדברים האלה, שיהיה לו עם לדבר, אני גומר מהר, אני גומר לאט, היא לא נותנת לי, כן נותנת לי, היא לא אוהבת, היא לא אוהבת, כל הדברים שמעסיקים את החבר'ה הצעירים סביב הנושא של מיניות, בהתחלה, כי התשוקה שם מאוד מאוד גדולה, ויש בפנים עוד כל מיני דברים, אז על הדברים האלה לדבר, ואז גם להגיד, ותקשיב, אני רוצה רגע לדבר איתך על הנושא של הגנה, גם על הגנה מהיריון, וגם על הגנה ממחלות מין, אז הוא יגיד, מה? כן. היא לוקחת כדורים, אז הוא יגיד לו, מעולה, ואיפה אתה לוקח אחריות? מה החלק שלך בעניין הזה? למה לא תיכנס לגוגל ותראה שהכדורים הם לא שלמים ב-100%, אלא רק ב-99%? היית רוצה שהאחוז הזה זה מה שיקרה לה? לכם? לך? יאללה יאללה, מהיום קונדום. אתה רוצה שאני אקנה לך או אתה הולך לקנות לבד? את מבינה? אבל זה צריך בן אדם שהוא פחות או יותר מדבר כמוני עם המון קשב, וגם לא נבהל מההתנגדות של הבחור.
כן, כן, אני חושבת שתהיה התנגדות.
בסדר, תהיה הגיוני. הגיוני. מכיוון שאם את במבוכה, וזה אף פעם לא היה בשיח, וזה אף פעם לא דובר, והוא לא ראה את אמא שלו מתלטפת או מלטפת, והוא לא ראה את ההורים שלו מתנשקים, והוא לא ראה את אבא שלו תופח לאמא שלו בטוסיק, הוא לא ראה. אז יש סיכוי
לא... הוא לא ראה, כי מאז שהתגרשתי, לא הייתה לי מערכת יחסים. אוקיי,
ואם נגיד זה היה, זה היה בשקט ובשושו ובהתנסויות, בדיוק. אז מכיוון שהוא לא ראה ואין מודל, וזה אף פעם לא היה בשיח, יכול להיות שזה גם יפגוש את המבוכה שלו? יכול להיות?
כן.
אז אתה נהנה, אה? אז אנשים מבוגרים, אני רואה אותם, לא, אתם לא מאמינים מה קורה לי פה מאחורי באולפן. אני עושה פה עכשיו שיעור מיני לכל הגברים והגברות הצעירים שיושבים פה ממולי עכשיו. מעולה. מה שאמא שלכם לא עשתה, אני אעשה לכם. מעולה. תודה רבה, הם אומרות לי. אז בטח הוא יהיה במבוכה. ואנחנו צריכים לדעת, להתגבר על המבוכה הזאת, ולהבין שהוא במבוכה. ולהגיד, אני רואה מה קורה לך, אני מבין את המבוכה, אבל זה משהו שהוא קיים בחיים. למה מדברים על אוכל, מדברים על אוטו, מדברים על נהיגה, מדברים על הירח, ולא מדברים על סקס? שכל כך נוכח. אז אני פה בשביל לדבר...
זה איזשהו טבו כזה, וזה משהו שבאמת מגיע מהבית.
נכון.
וזה דורות על גבי דורות, ואתה לא...
נכון. אז תמצאי, נכון. אז תמצאי את אותה אישה או את אותו גבר שאת נותנת בו אמון, ושאת יודעת שגם הבן שלך ייתן בהם אמון. זה תהליך, לאט לאט, תקשיבי שוב לשיחה, תוציאי ממנה נקודות, אל תעשי בבום, תבואי לזה מתוכנן, כי גם לך זה קשה.
נכון.
תבני את זה, ותחשבי, ואז תכתבי את המונולוג של איך אני פונה לחברה הזאת או לחבר הזה שלי, ואני אומרת לו, תקשיב, הבן שלי כבר גבר צעיר, בן 17, אני הבנתי שהוא מקיים יחסי מין עם החברות, עם החברה שלו, מתוקה, מתוקה אמיתית, אני חושבת שזה הזמן לדבר איתו, וזה לא יכולה להיות עניין, לא מסוגלת. ואם הוא יגיד, לא, לא, אני לא מוכן, זה אמא שלו, וזה, אז תעברי לבן אדם הבא, אז זה לא הבן אדם הנכון. זה כן מישהו שיסכים לבוא לעזרתך, ממש. זה העניין. ואולי דרך הבן שלך גם תקפצי עד כיתה, באספקט הזה. ותצליחי להתמודד עם הטאבו הזה ששמו לך בראש מתישהו. תרגיעי אותי, אני חושבת עכשיו, את יודעת, מה היה בבית הוריי? או עם איזה טמפרמנט אני נולדתי, ששם אותי במקום הזה, למשל שהוא כל כך שונה מהמקום שלך.
זכית. אולי הייתם בבית יותר פתוח, אולי כאילו...
יכול להיות, לא יודעת, מעניין, כן, אבל עובדה, טוב, זכיתי, מה אני אגיד לך?
באמת זכית, ואנחנו כן. זכינו בך, מיכל, באמת, תודה רבה.
תודה גם לך, ושוב, אני רק חוזרת על ההיצעה העיקרית כרגע, זה תקשיבי לשיחה הזו שוב ושוב. כי כל פעם את תשמעי חצי משפט אחר, חצי דבר אחר, אוקיי? שימי את האוזנייה, תקשיבי לזה מדי פעם, לא יודעת כמה שוחחנו, רבע שעה או משהו כזה, תקשיבי, תכתבי הערות, שימי במגירה, ובשבוע הבא תצאי מתישהו, אפילו אחרי זה, אפשר לחכות, זה לא בוער כרגע, הוא כבר עושה את זה במקום וכו, אבל כן לעשות items for action items, לצאת לפעולה ולעשות את זה, עבורו ועבורך.
כן, כן.
בהצלחה.
תודה רבה, באמת תודה
יקירה.
רבה.
כל טוב, שיהיה לך חג שמח. ואת יודעת מה? זה פסח, אביב, התחדשות, חופש ודרור. נחבר את כל המילים האלה גם למיניות וגם לדילמה שהייתה לנו. חופש, דרור, התחדשות ואביב של יחסים. אמן. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
הלו.
שלום וברכה.
שלום. שלום, שמי ברכה.
שלום.
אני רציתי לדבר על הנכדים שלי, יש לי שישה.
כיף.
שאנחנו בליל הסדר מחביאים את האפיקומן, כל שנה הילד מסוים ששמו ינאי, הוא מוצא אותו. ושאר הנכדים באים אליי, יושבים ומררים בבכי ועושים לנו את הערב. גם אם הם מקבלים כל מיני צ'ופרים, זה לא מספק אותם.
בן כמה ינאי?
ינאי הוא בן 14.
אני
הוא לא שר הקטנים.
אני הייתי באה אליו.
אולי תוותר להם.
לא, אני לא הייתי עושה ככה. אני לא הייתי אומרת אולי תוותר. אני הייתי באה אליו ואני הייתי אומרת לו, ינאי, אתה 100 שנה בעולם המבוגרים, אתה בן 14, רק הקטנים יחפשו את האפיקומן. אחד התפקידים שלי בתור סבתא שלהם, זה לגרום להם גם רגעים של שמחה. ומכיוון שאתה בן 14, חכם יותר מכולם, זריז יותר מכולם, מכיר אותנו הכי הרבה שנים מכולם, יש סיכוי שגם השנה אתה תמצא הראשון. ולכן אתה לא כלול במשחק הזה. מהיום.
כן, ונכד אחר אמר לי השבוע, סבתא אולי תגלי לי כי אני מאוד רוצה למצוא, אמרת לי שזה לא הוגן. זה לא הוגן אם אני אגיד לך, וכל השאר לא ידעו.
נכון.
אבל זה כל שנה, זה בהחליט כל הערמה עליי ובוכים.
אז תגידי, תראי, אתם דתיים?
לא, אנחנו מסורתיים.
מסורתיים. תראי, א', אני חושבת שלבן 14 אפשר לא לבקש אלא להגיד לו. וכשהתחבא אפיקומן, הסבא שלו אומר לו, אתה פה, אתה פה, 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 לידי, אתה קם. לא, 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 אתה לא קם. פה, 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 פה. עכשיו, מישהו אחרי יגיד, מה, וזה לא פייר, עזבו, אנחנו לא על פייריות. זה באמת איזשהו סוג של משחק, הוא אמור להיות מענה, תמיד יהיה פה קנאה, וזה ברור שגם אם אחד מהחמישה האחרים ימצא, ארבעת האחרים ימררו בבכי, גם זה ברור. אוקיי? אבל לפחות אנחנו נותנים איזשהו סיכוי לאחד מהילדים שהוא מעולם לא הצליח, כי תמיד ינאי היה מוצא ראשון. אז א', אפשר לעשות את זה. אם זה כן מקובל לכם או לא מקובל עליכם. אני לא יודעת, אם אתם לא ממש דתיים ולא עושים את זה לגמרי by the book, אפשר להחליט שאתם מחביאים 6 מצות, שמראש האפיקומן הזה חילקתם אותו ל6, וכל ילד וכל נכד רשאי למצוא חלק אחד. לא יודעת, אפשר לעשות איזה משהו, או אפשר להגיד ככה זה, facts of life, ינה ימצא או מישהו ימצא, וכשכל האחרים באים ממררים מבכי, אוספים את כולם, אומרים בואו איתי, בואו איתי, בואו, בואו רגע עם סבתא, בואו, בואו, בואו. נכנסת לאיזה חדר, את סוגרת הדלת, את מסתכלת עליהם ואת אומרת, מעכשיו הבכי מפסיק. רק מי שמסוגל להתאפק יצא מהחדר. מי שלא יכול, יישב עוד קצת, וברגע שתחזיקו שאתם יכולים תצאו מהחדר, יש מתנות לכולם.
כן, זהו, אני נותנת להם.
לא, 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 תגידי להם, יש מתנות לכולם, יש אהבה לכולם, זה משחק של פעם בשנה. תמחו את הדמעות, די להיות עצובים, זה אמור להיות חג שמח, אני יוצאת מהחדר, וכל מי שמצליח להתאפק ורוצה את המתנה שלו, אבל רק אם הוא מתאפק, שיצא ויצטרף אלינו. תראי כמה דברים אפשר לעשות, שאני אחד מהם אולי מתאים לך. יהיו אנשים שיגידו, לא מתערבת, זה הקטע, זה אפיקומן, ינאי מוצא, ינאי מוצא. יהיו אנשים שיגידו, מתאים לי להגיד לינאי הזה, אתה יושב ולא קם מפה יותר. בוא נהיה עוגנים גם אל הקטנים. יהיו אחרים שיגידו, בוא נעזוב את העניין לכמו שהוא, וניקח את הקטנים לחדר. למה אני בעצם לוקחת אותך ברכה? למקום הזה של איך אני מחליטה להתמודד עם הדבר הזה? מה אני עושה? וזה תמיד, הדילמה היא תמיד בין שני ערכים. אחד מהם זה החג, ההוגנות, האפיקומן, החיפוש, והשני זה השמחה או חוסר האלבון או הרצון להיות הוגנת לכולם. את מבינה? ושני כן. הערכים האלה עומדים כרגע בקונפליקט. ואת תצטרכי פשוט לגבש עמדה.
טוב, אני מקווה שזה יספק, אני לא חושבת שזה יספק אותם, אבל...
לא, תחליטי בינך לבין עצמך, מה אתם עושים, תחליטי בינך, את ובעלך תחליטו, זה שלכם.
כן.
את ובעלך תחליטו, מה תני לו את ארבעת העצות שאני אמרתי, אולי גם יהיה לו רעיון חמישי, ואולי גם יהיה לו רעיון חמישי, ולכו על זה, כאשר אתם לוקחות ולוקחים בחשבון את התוצאות של זה, שזה כעס, בכי, עלבויות, קלקולים, דברים כאלה. ואז מי שבוכה, לא להתמסר לזה יותר מדי, להגיד מה מזה עצוב, אני יודעת, זה נורא מתסכל כל שנה, וזה מעצבן אפילו. אבל עוד מעט, עוד מעט הוא יהיה בצבא, אתה תוכל למצוא.
נכון, נכון.
תשמעי, מה אפשר לעשות? מי אמר שהחיים האלה הוגנים? אבל, אם יש לנו יכולת, את יודעת, לתמרן, לעגל, להקל, להיות הוגנת, לייצר איזשהו סוג של איזון, אם יש לנו, וזה לא פוגע לא בערכים שלנו ולא באנשים אחרים, אז לשם נלך.
כן.
בהצלחה, ברכה ותהני.
תודה, תודה, חג שמח.
כל טוב, כל טוב, חג שמח. חג שמח. אני יוצאת שוב לכמה דקות פרסומות, ואתן ואתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103. שים לב, אני זוכרת כבר את המספר בעל פה. יפה, 0552-103-103, כמה דקות, ואני חוזרת. חזרתי אליכם, תקשיבו, קיבלנו המון הודעות סביב המיניות כמובן, אבל גם הנושא של האפיקומן, ואני רוצה שתדעו, שאמרו לנו, שניתן מבחינה הלכתית, לחלק את האפיקומן להרבה חלקים, וכך להחביא הרבה חלקים של המצע, ולגרום לנכדים לחפש. בקיצור, הנה, בבקשה, גם ממש רעיון שכולם יכולים למצוא. ואז גם הינאי הזה יוכל למצוא חלק, אבל גם כל הקטנים. זה יפה, זה הגיוני. ואני רוצה גם להגיד לכם פה איזשהו משהו, אני אקדיש לזה גם. אני מזכירה לכם שגם ביום שני, בין 10 ל-12, אני אהיה איתכם. תראו, זאת ארוחה משפחתית ארוכה, גדולה, הילדים משתעממים, רוב האנשים מגיעים לשולחן כבר רעבים, לוקח עוד שעה עד שמגישים בכלל את האוכל. הילדים היום אין להם סבלנות כמו פעם, הם לא יושבים בשקט כמו פעם. האירועים האלה הם זרז למריבות היסטריות. שב כבר, תבוא, תיקח, הוא נגע לי, הוא עשה לי. וכולם מתביישים בכל הדברים האלה, קחו את זה בחשבון. הכל על הקצה. אל תהיו עם איזשהו רעיון אידילי, שנשב ליד השולחן ונשאיר את האגדה ויהיה, לא יהיה. אוקיי? פעם הילדים אמרו להם, שב! הוא ישב. היום הם לא. אז גם לזכור את הדבר הזה, וכן לראות איך אנחנו, מה אנחנו עושים, וכן, איך אנחנו, מה אנחנו עושים בקיצור, כדי להעביר את זה כמה שיותר טוב, ואני נורא שמחה, וכנראה אתם, שיהיה לכם ברור, האפשרות של לחלק את האפיקומן להרבה חלקים, וזה מבחינה לחדתית, זה רק אומר שכבר אז, חזלנו, הבינו שיש פה קושי. אוקיי, הגיע עוד משהו. יש לי שאלה של מיכל שלום. בן 14 משקר לנו ההורים כל הזמן. הוא נתפס בשקריו מספר פעמים ולא עוזר שום דבר. תראו, רק רגע, סליחה, אני משתעלת. סליחה. שקר, לשקר יש המון סיבות. המון. זה נועד להגן. עכשיו, אני לא מדברת ספציפית על הילד הזה, אני מדברת באופן כללי שתבינו. אחד מהדברים האלה גם יהיו נכונים לאותו נער בן 14 שמשקר. אבל תבינו למה משקרים, למה ילדים משקרים. גם אנחנו מבוגרים, אבל בואו נדבר בילדים. אחד, זה מגן עליו. נגיד הוא יודע שמה שהוא עשה זה רע, ונגיד הוא יודע שההורים שלו התערבו, והוא מבין שההתערבות שלהם תעשה לו יותר סמטוחה, יותר בלגן. אז הוא משקר. הוא מגן על עצמו. שתיים, הוא רוצה להימנע מהכעס של ההורים. שלוש, הוא רוצה להימנע מהאכזבה של ההורים בו. ארבע, הוא רוצה להאדיר את עצמו. זה כמו שילד קטן אומר, אבא שלי טייס, אבא שלי מגיע לשמיים. מאדיר את עצמו. מספר סיפורי סבתא. הוא רוצה להגן על עצמו, אני מספר לכם סיפור אחר. ילד בן כמעט ארבע, שנולד לו אח, פג. והוא היה מאוד קטן, נשאר כמובן בבית יולדות, בפגיה. ובבית היה איזשהו מתח וחרדה, וההורים נסעו הרבה, ואמא הייתה שם הרבה שעות. והילד אמר, נולד לי תינוק, והוא קטן והוא חלש, והוא קטן והוא חלש. אחרי שבוע, הוא בא והוא אמר, התינוק שלי מת. כשזה לא היה, זה לא קרה. זאת אומרת, הסבל של הילד, המתח, היה כל כך כבד עליו, שהוא כאילו, הוא בנפשו הרג את הילד, כדי לא להתמודד עם זה יותר, את התינוק. תבינו, שקר משרת אותנו מבחינה פסיכולוגית. אנחנו המבוגרים באופן מודע, ואצל ילדים באופן לא מודע. הוא מרוויח מזה משהו. עכשיו, הבעיה היא שהוא גם מפסיד מזה. עכשיו, אני לא יודעת מה, כי בסוף תופסים אותו, כועסים עליו, מענישים אותו, מונעים ממנו, אני לא יודעת מה, כן, מעליבים אותו. לכן, אנחנו, מה שצריך להבין, זה על מה השקר עונה לו. שקר הוא חלק ממערכת יחסים. למה הוא משקר אותי? האם הוא משקר גם את המורות שלו? האם הוא משקר גם את החברים שלו? ואז נגיד, תגידו לי כן, ואז אני אנסה להבין את נפשו של הנער הזה, מה זה השריון הזה? למה הוא צריך את זה? למה הוא מרגיש נחות והוא צריך להאדיר את עצמו? ממה הוא חושש? למה הוא חושש ממני כל כך? האם אני ביקורתית? שיפוטית? האם יש לי מבט מאכזב? ואז הוא בתוך הלופ של עצמו. עכשיו, כשאתם כותבים, לא עזר שום דבר. לא יודעת מה נעשה שזה לא עזר. כי יש סיכוי שמה שעושה בדרך כלל, זה אנחנו מגיבים בכזה אופן, שאנחנו מקוות ומקווים שילמד אותו שלא כדאי לו לשקר. אבל שימו לב, הוא ממשיך לשלם מחירים, את כל המחירים שאתם עושים, והוא ממשיך לשקר. כי יש שם משהו יותר חזק, יש שם רווח פסיכולוגי יותר חזק, מהעונשים או מה... תשלומים שהוא משלם, מההפסדים שהוא משלם בגלל השקרים. אני הייתי מציעה להורים לבוא להדרכה. אנחנו רוצים להכיר את הנער, את כל מעגלי חייו, בבית, בבית הספר, בצופים, בחוגים, כמה הוא בטלפון, כמה הוא משחק עם חברים, איך הוא במערכות יחסים, אוקיי? איך הוא עם האחים והאחיות שלו? רוצים להכיר את הנער הזה כדי להבין על מה זה משרת, ואז גם להכיר את ההורים, ולהתאים לפי זה את מה ההורים אמורים לעשות מעכשיו והלאה. זה המסר. זהו. תקשיבו, מערכות יחסים זה משהו, יצא לי גם דיברת על זה כשדיברתי מקודם על מיניות, זה משהו מורכב, זה משהו עמוק. זה משהו שלא, שאנחנו בונים אותו, וילדים בעצם קוראים אותנו, רואים אותנו, אנחנו מגיבים. אתם יודעים מה, אני אגיד לכם משהו, אני מנצלת רגע את ההזדמנות שיש לי פה במה. ילדים נולדים עם שלושה דברים שהם שלהם, שלהם. אם זה הם נולדים עוד לפני שעשינו פעולות חינוך, אחד זה צורך בשעות שינה. יש תינוקות ששינים הרבה יותר מתינוקות אחרים, תינוקות ששינים פחות. שתיים, הנושא של ויסות חושי, עם זה נולדים. זה לא רק הילד שלא יכול את האתיקטים של הבגד, אלא זה מרקמים של אוכל, זה ריחות, יש ילדים שאם מישהו מקיא לידם הם מקיאים גם, זה המגע, זה התפיסה של הגוף שלו בתוך היקום, ממש, ויסות חושי, עובדים על זה. גם כל האתיקטים והבגדים והתפרים וכל הדברים האלה, אוקיי? אז יודעים לעבוד על זה ולאט לאט ללמד את הילדים להתגבר בעניינים האלה. יש גם באמת אור רגיש לפעמים, אוקיי? דברים כאלה. והדבר השלישי הוא טמפרמנט. טמפרמנט מופנם, מוחצן, רגוע, תוסס, צופה או לא צופה. והטמפרמנט, אין כזה דבר טמפרמנט יותר רע מטמפרמנט אחר. תוסס יותר טוב או פחות טוב משקט? מופנם יותר רע ממוחצן? אבל אנחנו מגיבים לטמפרמנט הזה, ושם נוצרת מערכת יחסים. אבל מכיוון שיש לי שיחת טלפון, אני אקח אותה, ואם אין לנו זמן אני אמשיך בדבר הזה, ואם לא, כבר נעשה את זה ביום שני. שלום.
שלום.
שלום וברכה, היי.
היי מיכל, אני שמחה לדבר איתך, והאמת, כבר שכחתי מהשאלה, ופתאום העליתם אותי.
תודה, אז בבקשה, הנה.
הנה, את מהממת.
תודה.
השאלה שלי היא כזאת. אני סבתא ונכדים, גם גדולים וגם קטנים. והנכד הקטן, אחד הנכדים הקטנים, עולה לכיתה א'. וקלתי שואלת, אומרת לי, שהיא רוצה, יש עכשיו טרנד הכנה לכיתה א', ואיזה...
חוג.
קורס כזה, כן, של כמה שבועות, וזה הרבה זמן כל מפגש, וכך הלאה וכך הלאה. וואלה, אמרתי, וזה ילד מהמם, הוא מקבל הכל בגן, מבחינת חשבון, מבחינת עברית, מבחינת חשיבה, הכל. אז היא שוקלת, למה? כי זה טרנד, שהורים הולכים, של החברים, הם רושמים את הילדים. רציתי לשאול, מה דעתך בטרנד הזה? אני ממש לא מכירה את זה, כי הילדים שלי לא לקחו קורסים כאלה.
תראי,
הם מוצלחים מאוד.
תראי, אפשר גם בלי, אבל היום רוב ההורים באיזשהו סוג של תחרות של הישגים, הקטע של הישגיות מאוד חזק בחברה שלנו, וכשאנחנו היום מביאים ילד לפני מעבר ומהלך כל כך משמעותי כמו עלייה לכיתה א', אנחנו רוצים באופן טבעי לייצר לו איזשהו יתרון. אנחנו רוצים לוודא שהוא ידע לשבת, אנחנו רוצים לוודא שיהיה לו אוצר מילים מספיק טוב, אנחנו רוצים לוודא שהוא עושה את ההקשרים הנכונים, אנחנו רוצים לוודא שהוא אין לו בעיות אולי בלקרוא, בלתפוס, בלהחזיק את העיפרון, אוקיי? כל מיני דברים כאלה. ובאמת זה איזשהו משהו, תראי, הוא יכול להיות מיותר, וגם כדי שבאמת זה יהיה, בוא נגיד, בעל ערך, הילד צריך להנות ללכת לחוג הזה. ואני חושבת שרוב הילדים לא צריכים הכנה לכיתה א', הגן עושה את זה. בגן עירייה הם כבר בודקים אם הילד מחזיק טוב את העיפרון, כן או לא, ואת הצבעים, ואם הוא יודע, וכבר רואים, הגננות יודעות לבדוק את השרירים העדינים שלו ואת השרירים הגסים שלו. זאת אומרת, הגן עירוני כבר אמור להכין לכיתה א'. תראי, אני חוזרת ואומרת שוב, אם אני חושבת על נזק, זה רק יכול להיות אם הילד ישעמם אותו, ואז אני כבר מקלקלת גם את כיתה א', ואני לוקחת אותו לשם בכוח, ואז הוא לא בא לי, וזה כבר ללמוד, וכבר אני מתחילה לייצר סטיגמה על הללמוד, וזה איכסה. ואז אני מקלקלת גם את כיתה א'. זה נאמר אחד החיסרון, והשני זה אולי שמה, הוא יישב בכיתה, והמורה תעשה את זה בין כה וכה, ואז הוא כבר משועמם. אז צריך לקחת את זה בחשבון. צריך, אם היא כן מתעקשת ורוצה לרשום אותו לחוג הכנה לכיתה א', שתברר מה עושים בחוג. ולא רק מה עושים, איך עושים את זה, ומה הם מכינים שם. לא ללכת למשהו כללי כזה. על מה עובדים? מה ההכנה? Yeah. עכשיו, ברגע שזה יהיה לה מפורט, היא תסתכל על הבן שלה, ויכול להיות שתחליט, הוא לא צריך את זה. אבל הוא גם לא צריך את זה. ורגע, הוא גם לא צריך את זה. בשביל מה אני צריכה את כל הדברים האלה? אבל אז היא אומרת, לא, אבל כמה חברים שלו הולכים וזה, אז תרשום אותו. בסדר. הדילמות לא צריכות להיות כאלה גדולות. מבינה? הן צריכות יותר לשבת על קבלת החלטות. מה המינוסים? אם יש מינוסים, ואת השניים האלה אמרתי לך. שתיים, מה הפלוסים? אם יש שם בכלל פלוסים. ואז אני אומרת לעצמי, יאללה, כן. או יאללה, יאללה, מיותר, לא. זאת ההחלטה, זה מה שצריך להיות. מבינה?
אני אגיד לך, ברמה עקרונית, נראה לי שהיא ירדה מזה לחלוטין. מה שהוביל אותה, זה הקטע החברתי. כי הוא הולך לבית ספר, שרק ילד אחד מהגן עובר לשם.
ואז החשש הוא שמה הוא יהיה לבד, אז לפחות ניתן לו איזשהו סוג של יתרון אולי, או שהוא יכיר שם חברים. תראי,
כי מבחינת הכנה, אני אומרת לך, אני בתחום אמנם לגדולים, ההכנה מצוינת, זה הורים גם משקיעים, וילד אינטליגנטי ברמות, מצוינת.
אבל את יודעת, זה נורא מעודד אותי לדעת שהיא ירדה מזה, למה? כי היא מרגישה יותר בטוחה בילד, היא יותר סומכת עליו.
נכון.
כי זה בא מתוך איזשהו חשש. אוי, הוא יהיה לבד, ויהיה לו קשה. ומשהו קרה, באיזשהו תהליך אצלה, אצל האימא, שהוא נהדר, שבעצם יותר סומכת עליו, יותר מאמינה שלילד שלה יש יכולות להסתגל גם למקום שבו הוא הולך, למקום שהוא לא מכיר אף אחד. ודרך אגב, זה התפקיד העיקרי שלנו, דרך אגב, בחיים, והיא עשתה פה תהליך יפה, האימא. זה התפקיד שלנו. אני זוכרת, אני בהרצאות לפעמים אומרת, אני שואלת את האנשים, מה לדעתכם התפקידים ההוריים? כדי לגדל ילד חזק, עצמאי, צומח, מתפתח טוב. אז הם אומרים לי ביטחון, אהבה. היום כבר תודה לאל אומרים לי גבולות, פעם גם לא אמרו לי, מבינים את החשיבות של הדבר הזה ואיך עושים את זה, כן? בלי לריב עם הילדים יותר מדי.
כן.
ואני אומרת, אחד התפקידים זה לתסכל את הילדים. ואז, כמו שאמרתי פעם למישהו, כל הפולניות מתעלפות. לתסכל את הילדים, לא צריכים ללכת ולחשוב איך אני מתסכלת אותו, אלא צריכים לתת לחיים לפעול. כי תסכול זה יהיה אחד הדברים הכי חזקים בחיים של הילדים שלנו. לא יקבל את המורה שהוא רוצה, או החברה שהוא רוצה לא תהיה חברה שלו, ואחר כך החבר שלה יגמור אותה, ואחר כך הוא לא יתקבלו למגמה שהם רוצים בתיכון, ואחר כך הם לא יתקבלו לאן שהם רוצים בצבא, ואחר כך הם לא יתקבלו לעבודה, ואחר כך הזוגיות לא מצליחה, ואחר כך הזוגיות לא מצליחה, ואחר כך האמא חולה, והסבתא נפטרת. אני צריכה להגיד לך את הדברים האלה, החיים מלאים בדברים האלה. ולגדל את הילדים עם חוסן פנימי, זה לדעת להתמודד במצבים האלה, זה ליפול ולקום. כי החיים מפילים, החיים מפילים, תפקידנו ללמד אותם לקום.
נכון.
זהו. אז יופי, בבקשה גם לך.
באמת, אני באמת שמחתי לדבר איתך, כי אני...
תודה.
אני במטבח, ואני שומעת אותך כל יום שישי.
וואי, נהדר.
בשביל נכדיי הגדולים והקטנים.
תודה, תודה. תודה רבה. כן, ירבום, חג שמח ושבת שלום. אוקיי. ועכשיו, תקשיבו יקיריי. יש לי פה הפתעה, משהו שעוד לא עשיתי, בעצם עשיתי נדיר, לעתים מאוד רחוקות. אני הולכת להשמיע לכם שיר. אני הגעתי אליו דרך היט רקורדס, שהם שלחו לי ואהבתי. זה שיר של יפעת לרנר, קוראים לו הריקוד שלך, או הריקוד שלך. זה בעצם שיר געגוע לכל המחכים, לכל המחכות, לכל אלו שהלב שלהם לא יפעם. שוב אותו דבר כמו קודם, לא באותו קצב, אנחנו כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים, בין העצב לתקווה, בין שקיעה לזריחה, וכל יום שעובר הוא עולם שלם לגעגוע ולדאגה אין סוף. והשיר הזה מאוד יפה בעיניי, המילים של יפעת לרנר, הלחן שלה יחד עם עדי חיית, זה גם העיבוד וההפקה המוזיקלית של עדי חיית, באמת שיתוף פעולה מאוד יפה ומוצלח ביניהם. אז אני מסיים את התוכנית שלי היום. תודה רבה מאירה ושני. תודה רבה מיכל ואליעזר. תודה רבה טל. נעים לשבת איתך כאן. תודה רבה לכם, הורים יקרים ואהובים. שתהיה לכם שבת שלום. אני חוזרת לשעתיים ביום שני, ובינתיים, בואו נשמע את יפעת לרנר, הריקוד שלך.
כמה עוד שקיעות יפות עד ריחות שהשמש תעלה ואת לא כאן כמה ציפורים ינדדו ברוח ואיך יכול להיות שגשם בחלון דופק מי אותך מחבק מי מחסה אותך בלילה שלא יהיה לך קר שלא יהיה לך קר כל בוקר מסדר לך ברוך את השיער מי מנגב לך את הדמעות כשאת בוכה כמה עוד שקיעות יעבו עלינו כמה עוד זריחות שהשמש תעלה ואת לא כאן שדות האש הפכו ירוקים בינתיים עוד הם קלנית לא בן שקדיה והשומנים ענני תפילות נשואות אלייך כי איך יכול להיות שוב גשם בחלון דופק מי אותך מחבק מי מחפה אותך בלילה שלא יהיה שלא יהיה לך שלך לא תם עדיין, הוא רק שינה את הקצב. שוב תפרסי היום כנפיים, בחוץ נושבות רוחות תקווה ועצב וגעגוע ודאגה.